אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד קצת על התנועה המיוחדת שהרב זצ"ל רצה לייסד במידת מה ייסד, שנקרא דגל ירושלים. הנושא הזה, מלבד שני המאמרים שנמצאים פה במאמרי הראייה, מקיף הרבה מאוד אגרות, במיוחד בחלק ג', ובעצם כל זה מלבד מה שצריך להבין את עצם התכנים נותן חלון ייחודי לחיבור שהרב זצ"ל ראה אפשרי בין כל המסרים שלו, בין כל התכנים הגדולים והעמוקים שאנחנו מכירים אותם מאורות ומשאר החיבורים הדומים, באיזה מידה זה יכול להיות נמסר לחלל הציבור ומובן ומפעיל אנשים בפועל כפי שהרב רואה אותו לנכון, ואיך הדברים באמת פועלים. יש לדברים האלה ערך מאוד גדול, ובמובן מסוים אפילו יש אולי מקום להמשיך התייחסות בין זה לבין מציאות שקיימת היום, אם כי הדברים בכל זאת לא דומים כל כך. אני קצת אנסה, שכבר עוררו אותי לזה, קצת תיאור היסטורי של הדברים, איפה, באיזה, על רקע מה, הרב זצ"ל ראה לנכון שיש לזה מקום, ומה קדם, ואולי קצת מה היה אחר כך, לפני שאנחנו ניגש את מי עם הדברים. הרבה מאוד מכירים את הדברים, יכול לנסה איזשהו סדר. כבר בתקופה המפורסמת, כבר בתקופה המפורסמת של העלייה הראשונה, וכמה שקדם קצת יותר מוקדם, התקופה שנקראה חובבי ציון, אנחנו כבר מרחיקים מאוד לפני 150 שנה, התחלכה והתגברה התנועה לעלות לארץ ישראל. התנועה לעלות לארץ ישראל באה מכיוונים שונים, וסיבותיה היו גם העובדה שזה הלך ונהיה יותר ויותר אפשרי מבחינה טכנית, גם העלייה לארץ ישראל, האמצעים הטכניים כבר היו יותר ויותר קלים, האוניות היו יותר ויותר בטוחות, הרכבות, וגם ארץ ישראל הייתה כבר פחות ארץ של שודדים באלמה, בלא שום שליטה וכולי, אלא בכל זאת, במידת מה, היה שלטון שפחות או יותר הנהיג, שלטון טורקי, מאוד רופס, אבל שלטון לא כמו כנופיות שהיו מאות שנים קודם, זה מחד גיסא. מצד שני, כל מיני תנועות שהלכו וקמו בעולם המתקדם והולך, שהיו בד בבד עם ההתפתחות שבה, במה שקוראים המאה ה-19, ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית וההשכלתית, בד בבד עם זה, גם הלכו והתפתחו תנועות של קוממויות חברתית, נקרא לזה עמים שונים, חפצו בעצמאות, ובצידן קמו ממלכות, היו אומות שהיו רבות כוח, ממלכות גדולות יותר באופן יחסי, שמלבד מה שהיה להם הרבה כוח וכסף ובאופן יחסי אז בעולם ושליטה, היה להם במובן מסוים כזה או אחר ערך אידיאליסטי מסוים להביא את הנאורות ואת הקדמה לחיים החברתיים, ולכן למרות שהייתה להם כן כוח שליטה, אבל כן הייתה להם מערכה לכך שעם מסוים שעד עכשיו היה נשלט, אבל הוא רצה עצמאות ונראה היה שיש לו יכולת לזה. בסופו של דבר, אמנם זה בא דרך התקוממויות שונות וזה, אבל בסופו של דבר זה קיבל הכרה וסימוכין מן העולם היותר גדול, שזה צודק בסופו של דבר. וזה חלק מחירות האדם, מהלכים שיותר ויותר הלכו והתגבשו והתפתחו. בציבור, מצד שני, מזרח אירופה, באזורים הגדולים ששם היו קיבוצים יהודיים, הדיכוי הלך וגבר, השליטים הנוראים, ניקולאי ועוד, היו, העריצות גברה, וגם במערב אירופה, האנטישמיות לא פחתה, חרף הניסיונות של היהודים להתבולל ולהשתלב כביכול ולהשכיל את עצמם, וזה לא עזר כלום. אז הלך ונתפס שמקומם של היהודים איננו בחוץ לארץ, אלא נעלות לארץ ישראל. באותה זמן הייתה תנועת הגירה גדולה בכלל בעולם, מעמי מערב אירופה הגויים הייתה תנועת הגירה לכיוון ארצות אמריקה, וגם בריטים גם זה ליישנת בעלל הזעם, כל מיני, הביאו המוני המוני אנשים לאירופה הצפונית, לאמריקה הצפונית וגם אמריקה הדרומית, וזה ממנה גם יהודים רבים נסעו לאמריקה. נו, אז אם נוסעים לאמריקה, אז ממנה בא הרעיון, אמריקה זה לא הרגיע, עוד להחליף גולה בגולה, בכל זאת תמיד היו יהודים יותר ערכיים, ושאמרו, טוב, סוף סוף מקומנו, אומנם ארץ ישראל לא משתווה על האפשרויות שיש בארצות ההם, אבל ארץ ישראל, זו הארץ שלנו, אין מה, אז כל זה הביא יותר ויותר תנועות עולים, אבל כל זה היה עדיין במסגרת של בודדים, יחידים, בהתחלה ממש מעטים, אחר כך יותר ויותר התגבש, משהו מושגים, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עליות עם חזון, עליות עם בשורה, וזה הלך והתקדם עד שזה קיבל מסגרת הרבה יותר עוצמתית, מדי הקמת התנועה הציונית של הרצל. הרצל התחיל לדבר על מדינה יהודית. זאת אומרת, הרצל אמר, זה לא סתם להביא יהודים לארץ ישראל, אלא פה צריכים לעשות שינוי מהפכני, שעם ישראל גם יכול להיות זכאי, הוא לא עם פחות טוב מכל העמים כולם, כל העמים כולם יש הכרה בינלאומית בכך שמגיע להם ארץ, אם כן, עם ישראל ודאי מגיע לו, ואין לעם ישראל ארץ אחרת. נכון שהרצל בשלב מסוים, בתור הצעת פשרה, כשהוא ראה שאין ברירה, אז הוא הסכים גם לאוגנדה, זה ירד, אבל ברור שהמטרה הייתה בראש ובראשונה, מה שליקד כל סדרות העם, היה הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. זה מה שהרצל ראה לנכון, הוא בא, הוא צמח מהחברה המערבית, הוא היה מתבולל, הוא דיבר בשפת העולם המודרני והנאור הגוי, שבתוכו הוא הסתובב, ואם כן הוא ראה את עצמו גם ראוי להסתובב בין המנהיגים ולעורר את הזכאות ואת האפשרות בכל מיני תהליכים, מהלכים פוליטיים כאלה ואחרים, לייסד מדינה ליהודים בארץ ישראל. זה בעצם היה המפעל שסביבו התרקמה התנועה הציונית, כאשר התוכן של אותה מדינה לא היה, מכיוון שזה בא מהתפיסה הבינלאומית, גם התביעה באה לבסיס הזה, שעם ישראל סוף סוף יש פה תפיסה, יש פה תביעה שמונחת על בסיס אנושי, כנגד הרדיפות, כנגד משפט דרייפוס מהשורה, זאת אומרת, יש פה תשובה לאנטישמיות, וממילא הבסיס היה מאוד רדוד מבחינת התכנים. כל התביעה הייתה שאנחנו בני אדם, לא פחות בני אדם אחרים, ועובדה שמבחינה אתנית, מבחינה אנושית, העולם לא קולט אותנו, אז אנחנו צריכים להיות במדינה משלנו. כן, טוב, המדינה הזאת צריכה להיות כמובן מדינה מצטיינת במה? בכל המושגים שבעולם הכללי, המערבי, היו נראים מושגים מכובדים, אז זה לא פחות מזה יצאנו, כי אנחנו עם לא פחות מוסרי ולא פחות מכובד מכל העמים, אז כן, הציור של הרצל היה ציור חזיוני מופלא של אותם ערכים באיזושהי תשלובת הכי הכי אופטימלית, זה פחות או יותר היה חזונו, ובהיות שהיה פה איזה חזון, היה פה משהו ערכי, משהו אידיאלי, שבעצם במהות לא סתר בהתחלת דרכו שום דבר, אז זה אפשר לרבים רבים להתלכד מאחורי הרעיון הזה. והרצל באמת התדפק על חלונותיהם של כל מיני מנהיגים, לא בהרבה מדי הצלחה, אבל לא היה כישלונות לגמרי, לא היה רעיון אחר פחות טוב, אם אלה היו קונגרסים ציוניים בזה אחר זה. מצד הזה, מצד הרעיון של הרצל התפתחו עוד כמה מושגים שנקראים הציונות המעשית, שאמרה שלדבר הרבה זה לא מספיק, צריכים ליישב, איפה שניישב, שם תהיה מציאות בשטח, אז להמשיך את כבר שכבר ממילא היה. אז זאת אומרת, אותם כספים שאתה מגייס לטובת מהלכים פוליטיים, לא פחות מזה, תעשה את הכספים האלה, רכישת קרקעות בארץ ישראל, הקמת פרויקטים, מפעלים, יוכלו לפרוץ קדימה, מבחינת יישוב הארץ בפועל, זה יעשה למעשה גם את האפשרות, כי העולם היהודי, גם בעיני עולם הגויים, זה היה נראה דבר לא מציאותי, להביא את כל מיליוני מיליוני היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, להביא אותם לארץ המדברית, הבלתי מפותחת הזאת, זה לא יהיה מציאותי, זה לא שייך. וכן, ממילא גם אמרו, אתה חולם חלומות, אתה לא... אז חלק מהדבר היה בד בבד, ליצור תשתיות שיאפשרו גם את הדברים האלה להיות קרובים יותר, להיות מוחשים למציאות. זה פחות או יותר היה, היו שתי הרעיונות שדי הלכו, בתוכם אחר כך נהיו עוד מושגים, לא הרבה זמן אחר כך התפתחו, כל העולם היה עולם מאוד תוסס מבחינת התנועות שצמחו, ואז גם התחילה תנועה סוציאליסטית, דגלה בשוויוניות החברתית ובדגש על עבודת כפיים, יציאה מעולם האצולה האירופאי, איפה שהמעמדות, אלא לטובת ה... וזה מין תהליכים שגם כן כבשו את הלבבות, שארץ ישראל שוב פעם בתור מקום כל כך, שכל כולו חסד, זה לא איזה מדינה ישנה שכבר הולך תשנה אותה, אתה הולך להקים דבר חדש, עושה הכל שוויון, תעשה הכל לכתחילה, אי כביכול. ובתוך זה היה גם הציונות של אחד העם, שהוא שמה ארץ ישראל, לא יכולה להכיל את כל היהודים, זה לא מציאותי שכולם יבואו, כולם זה, גם לא צריך שהיא תכיל, יהודים יכולים לחיות בכל מקום, רק מה צריך שבארץ ישראל תהיה איזה מין אבוקת אור לפי תפיסתו, זה יהיה כוח המיימיד של כל הגלות, וכן, כל מיני סופרים גאוניים ומשוררים, כל אחד ניסח לו את שלו, זה מה שניסר בחלל הרחב. עכשיו, די מהר עלתה השאלה התרבותית, כמובן, מה התוכן של המדינה הזאת, ומסביב לדיונים האלה מצא מקום מצאו מקום לנכון כמה רבנים, הרב ריינס והרב ניסנבוים, לייסד מה שאחר כך כונה תנועת המזרחי, זה ראשית, כקיצור של המילה מרכז, מרכז רוחני, מרכז רוחני. ובעצם מה היה המסר שלהם? אני מקבל למסר שהלך בשטח. לא אומר מה שהרבנים האלה ידעו בעומק הדברים, אלא כביכול על בסיס מה ניתן להצטרף לתנועה הציונית, על בסיס מה שבסופו של דבר זה קודם כל מכשיר רב עוצמה. אנחנו רואים שאין מקום אחר לעם ישראל, זאת אומרת, הגיעה השעה בובנים רבים, הגיעה השעה, הגיעה העת, זה צריך לנצל את הדברים, אם כן התנועה הציונית צודקת במהותה. לא זו בלבד, אלא בעצם זה שעם ישראל יתרכז בארץ ישראל, זה יבטיח עוד יותר שלמות יהדות. בסופו של דבר, יהדות בחוץ לארץ הולכת ומתמעטת בגלל ההשכלה, הולכת ומתמעטת בגלל הרדיפות, הולכת וזה. ארץ ישראל, זה החזון. פה לכאורה, אם היהודים כולם יעלו, אז פה אין ספק שפה יהיה עוד יותר, תהיה עוד יותר עוצמה. התורה וארץ ישראל הרי זה לא סותר, זה צריך להשלים. לא דיברו בגדול כל כך על ימות המשיח, לא דיברו שכל התנועה הציונית זה ממש ממש במלוא המובן התגלמות ונשמתה כבר מצויה השלימות הלאומית, אלא זה איזשהו הכשר חשוב וצריכים להצטרף אליו, צריכים גם אסור להזניח אותו, כי אם נזניח אותו, אז הוא באמת ילבש אופי, שלא יהיה, לא, עם ישראל לא יוכל להשלים איתו. אל נשכח שבאותו זמן רוב עם ישראל היה שומר תורה ומצוות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרוב הגדול שעם ישראל לא יוכל להיכנס לתוך הקטגוריה הזאת, שהיא אמרה, הציונות אין לדבר עם הדת. הציונות זה משהו אחר, אין לנו עסק עם זה. לא מפריע לנו, לא רודפים את הדת. הציונות כשל עצמה, לא, זה לא מוסד דתי, זה מוסד לאומי ככל העמים, בסדר, עם ישראל, כמו שבגולה היהודים חיים זה בצד אלו בצד אלו, אחד חסידים לא מתערבים למתנגדים ולהפך וככה וזה, ארץ ישראל יכול להיות אותו דבר, לא נתערב בזה, לא נעזור לזה, זאת אומרת, זה פחות או יותר, אבל זה לא הולך ככה, זאת אומרת, בסופו של דבר, מדוע זה לא הולך? משום שברגע שאתה מגבש, מייצב, תנועה חדשה, מקבש כלי קיבול חדש שנושא עליו את השם של עם ישראל, אז אם הוא לא מחובר עם ערכי קודש, אז יש פה בעצם נתינת אח שווה מאוד רב עוצמה של היהדות, של היהודים בלי יהדות, בלי קדושה. אז העולם החרדי, אחד, לא הצטרף לא רק בגלל שלא היה לו בית כנסת שם, אלא משום שהדבר הזה בעצם יצר עיצוב שנותן מכנה משותף אחר ליהדות, מכנה משותף שעם ישראל הוא בעצם עם מחכה, אחד מן העמים, בולגריה או אחד מהעמים האלה שבאותה תקופה זכו לעצמאות. ואם כן, הרבה מודלים הרצל לקח משם, זאת אומרת, באמת בסופו של דבר, אז מה, אז ייכנס לעם ישראל, ייכנס לתשתית חדשה, זוהי תעודת הזהות שלו, ועל גבי זה באיזה מין הלבשה רחוקה, תכניס את נשמת אפינו היהדות, זה מראש יוצר החלשה ומשהו נגרר של כל ערכי הקודש, שבאמת העולם השלם של שומרי אמוני ישראל, אלה שלא רק רצו להישאר דתיים, אלא היהדות הייתה כל מסירות הנפש שלהם. ביהודים נשארו במיליוניהם במזרח אירופה, למרות הדלות והעוני והרדיפות, ולא יגרו מערבה, ולא זה, כי פה יש יידישקייט, פה יש חיידרים, פה יש רבנים, פה יש אדמורים, פה יש ישיבות, פה יש זה, והעוני היה מחפיר, והיהודים היו שמחים, והיו אוצרות של תורה, דור דעה, דור של המון, באמת, מה שהיה לפני 120 שנה, היו אוצרות מאוד מאוד גם גדולים. באותם הארצות בשכם היה קשר, רוסיה שלטה גם בפולין, זאת הייתה המציאות, וליטא, וכל הארצות האלו תחת שליטה אחת. וזה בעצם 6 מיליון יהודים באימפריה הרוסית. זה הרבה מאוד, 6 מיליון. והיה קשר, רכבות ומכתבים וזה, ורבנים באו ונפגשו וככה, והמון המון ישיבות ותלמידי חכמים וגדולים וגאונים. מה שהרב זצ"ל בעצם העלה נוצר על בסיס של עת רצון שהתחדשה. עת רצון הזאת הייתה הצהרת בלפור. חודשיים אחרי הצהרת בלפור, הרב זצ"ל התחיל לדבר על דגל ירושלים. והרב מסביר את עצמו. המכתבים הראשונים היו אל עולמנו הכשר. היו ממוענים אל מי? אל העולם של היהדות של ישראל סבא. כן, ככה הוא קרא, עולמנו הכשר, הכוונה היהדות, המכנה את עצמה יהדות כשרה, יהדות שהיא לכתחילה לא יהודים שהם קצת משכילים או משהו. והרב זצ"ל בעצם, אחר כך הוא מגדיר את זה יותר גם באגרות, שבעצם בדגל, קודם כל מבחינת המונח, דגל ציון, דגל ירושלים, הרב נאחז במה? הרב אומר שהמושג ציון, קומו ונעלה ציון, איך נשיר את שיר ציון, המושג ציון, אומנם גם מתכוון לירושלים, אבל לדרך לירושלים, למושג ציון במובן של כללות, בגולה אנחנו לא בציון. זאת אומרת, זה בעצם נקודת הכיסופים לגאולה במובן הרחב. אבל ירושלים, אם אשכחך ירושלים, ירושלים זה כבר הקדש. יש בן דורים, נכון? יש התפסה בירושלים. ירושלים זה, זה כבר נקרא, יכול להיות לשון עדר. ירושלים כולה נקראת מקדש, לפי הרמב״ם. המושג ירושלים הוא כבר איזושהי הרחבה של המקדש בעצמו. ולכן ירושלים מציין את הערכים המקודשים שיש בבית המקדש ובירושלים, ועשר קדושות וכל הקדושות שעשה ישראל במובן הקדושה שלה. שהרי ודאי שעם ישראל, משהו השתוקק לארץ ישראל בכל הדורות, זה לקדושה זה הייתה מסת נפשם. העיניים הישראליות ראו את ארץ הקודש. זה נכון שבהגדרת הגלות וגאולה, שהמהר"ל מגדיר בנצח, אז ארץ ישראל זה קודם, להיות בגלות, קודם כל זה לבטל את העצמאות של עם ישראל ואת האחדות של עם ישראל. לא בזה שעם ישראל מרוחק מבית השכינה, באמת זה לא הדגש, אז זה ממילא ככה. משום שארץ ישראל ועם ישראל זה אחד ההוא. אבל בתפיסה המקובלת, בתפיסה הרגילה, אז לסמן את זה שאנחנו בעצם חפצים בקודש, חפצים בשלמות היהדות, שבעצם ההשתוקקות לארץ ישראל מציינת את שלמות כל החיים הישראלים. לא שחסר איזה מסגרת חיים בגלות, לא שחסר פתרון לשאלות קיומיות, אלא חסרה נשמה, עם ישראל בגלות, חסרה לו נשמה, חסר לו עיקר. וכל מה שאנחנו יודעים באורות, הרב מנסח בצורה יותר פשוטה, כל החיות חסרה. אבל הרב בונה את הדברים כך, הוא מגדיר את זה. קודם כל, בזה שאנחנו נייסד תנועה שמכונה דגל ירושלים, אנחנו נרוויח שניתן בית קיבול עצמאי לכל היהדות שלא יכלה להיכנס תחת המסגרת של התנועה הציונית. כבר הרווחנו, עוד לפני שאנחנו ננסה להתרומם תרומות כזו או אחרת, בזה שאנחנו נגדיר, תן תנועה חדשה, אז כל אלה שיססו עד עכשיו, למה יססו? משום שגם אחרי שכבר קמה תנועת המזרחי, תנועת המזרחי לא ביטל את כל המסגרת של הציונות, לא התיימר ללכת על כל הקופה. התנועת המזרחי בעצם ניסתה לאפשר הישרדות של כל היהדות יחד עם המסגרת. בסך הכל, כל המהלכים הפוליטיים והמעשיים שהציונות יישוב הארץ ומהלכים, זה לא סותר את הדת. אז בואו נכניס לזה תוכן נוסף. כן, כל המהלכים האלה ילכו ויעשו על ידי הרצל כמו תביעה של עם אחר שבא ותובע מהממלכות הנאורות, עצמאות וכו' וכו'. בסדר? אנחנו אומרים שאנחנו רוצים בתוך זה גם שמירת מצוות, לכל האפשר ייתנו מקום, אבל זה לא יצר מושג חדש, ועדיין המסגרות הכלליות עדיין הקרינו כך שעם ישראל הולך להיכנס לקטגוריה לאומית רגילה שממילא היא חילונית, לאומית ככל העמים, מה שעם ישראל בכללותו, הציבור הגדול לא יכול היה להגדיר את עצמו בצורה כזאת. אבל אם הרב זצ"ל רצה לייסד תנועה, שבעצם היא כן, היהדות השלמה רוצה לעלות לארץ ישראל, לייסד את חייה בארץ ישראל, ברור שזה לא מספיק. ברור שמוכרח להיות הדבר הזה מקושר עם ההמשך. כן, ישיב. אנחנו נראה שהרב זצ"ל לא הצליח בעצם לעשות את המהפכה שהוא רצה. ויש אפילו אחת האגרות שהוא כותב בתף תף ממהי, תף תף ממזיין. הוא אפילו מסייג את פעולותיו בגלל שהוא רואה שהמזרחי עובדים חזק. והדגל הסתקד ירושלים עלול להפריע. זאת אומרת, המציאות הייתה שדגל ירושלים, אני לא, בשטח, הרב זצ"ל כן פנה. טוב, אני לא השלמתי את כל המהלך ההיסטורי, אבל אני אומר, המזרחי בעצם היה הדבר שהמציאות הצדיקה. במובן מסוים, זה כן אחז, זה לא אחז את כל גדולי האומה, לא בכמות, ובמובנים מסוים לא באיכות, זאת אומרת, הגדולים לא הצטרפו לזה, אבל נראה, אולי כן, כן יש מקום להשלים את התמונה, מה שקרה, אבל אני רוצה כאן לפחות לתת איזושהי הגדרה, לפחות בפורמט, מה הרב אמר. אז הרב אמר, קודם כל זה ייתן בית קיבול, אבל זה כמובן, מה העיקר? העיקר זה לא רק שיהיה עכשיו עוד הרבה ציונים, כי ניתן להם מפלגה חדשה. אז יהיו הרבה יהודים שיוכלו להצטרף. הרב אמר שבעצם הציונות החילונית, אמנם משמעיה הודה הסכימו על ידה. אנחנו רואים את זה, שזה הולך וצולח דרכה. והרב אומר שכמובן כל המהלכים האלה, יש כאן כישרונות גדולים שלא קמו לעם ישראל שנים רבות של יכולות, לנהל מהלכים פוליטיים, וגם זה את רצון, זה נכון, וזה כן צודק ללכת בדרכים האלה, אבל הנשמה חסרה מכל זה, הנשמה היא בעצם שלמות היהדות, אבל יותר מזה, הרב זצ"ל להאמין שאפילו העולם הגוי יקבל בצורה יותר מכובדת את עם ישראל, אם הוא ינסח את ההגדרות שלו כעם, לא כהגדרות נמוכות, יבשות, אנושיות באלמה, אלא שהוא יגדיר את עצמו כעם העמים, כעם העמים, כעם הגדול, כל העולם אך כעת יקשיב איך שאנו הולכים עם הדגל האלוקי, שהוא התוכן האמיתי של מהות חיינו האמיתיים. כעת בהפתעה ישמע איך שהעם של התורה האלוקית הוא מתנשא בכוחו הגדול השמיימי לשוב ולכונן את עצמו על ארצו האלוקית. איזה מילים? זאת אומרת, הרב אמר, אפשר לדבר ככה אל העמים, וזה גם יעבוד יותר טוב, וכמובן צריך לדבר ככה גם אלינו, וכמובן זה גם אומר שכל מה שהולך להיעשות בארץ ישראל צריך להיעשות גם מתוך הגישה הזאת, זה משנה גם את כל המקור, את התנופה והגישה האידיאלית וגודל החיים שצריך להיות מקור כל הפעולות, וגם כל האופי של מה שיעשה ומה יודגש ישתנה מקצה לקצה. זה מה שהרב הולך להסביר, וממילא זה לא שאנחנו הולכים לייסד מדינה אנושית שבתוכה יהיו גם יהודים כאלה וגם יהודים אחרים, אז אתם לא רוצים לשבת ביחד עם המזרחי, אז ניתן לכם איזשהו מושב נפרד ועצמאי וזה, אבל בסופו של דבר לאיפה תגיעו? תגיעו לארץ ישראל, ומה יהיה בארץ ישראל? תהיה מדינה רגילה, יש שם אולי איזושהי עיר גדולה, או חבל ארץ, אני לא יודע מה, יהיה כולו חרדי? לא זה הפשט. הרב אומר, לא, אנחנו צריכים עכשיו לדבר את, 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 את חיי האומה בגודלם, רק אתם יכולים לנסח את מה באמת עם ישראל רואה בגאולה. אלה שהקדימו לבוא, אנשי הציונות, שעשו דברים מבורכים, אבל הרי הם לא מכירים את היהדות באמת, הם מגירים את היהדות רק בהצגה החיצונית שלה, זה לא עומק היהדות, זה לא עומק החיים שלנו, זה לא המטבע הלאומית שלנו, אנחנו יש לנו עם מיוחד. את זה אנחנו הולכים לייסד, אם כן אתם מכירים את האמת, כיוון שאתם מכירים את האמת, האמת הזאת היא בסופו של דבר תקנה את עם ישראל כולו, היא הצודקת. אז אנחנו בסופו של דבר, הרב אומר, אנחנו ניתן את ההגדרה היותר שלמה, ובסופו של דבר כל הציונות כולה תקנה את זה, כי אנחנו לא רוצים משהו אחר, מה שהם רוצים, אנחנו רוצים משהו יותר שלם, משהו יותר גדול, משהו יותר מלא, משהו יותר עצמי לנו. אלה שיודעים לנהל קשרים עם הגויים, אבל הם היהודים שבקושי אוחזים ביהדות. הם בעצמם יודעים שהם לא המייצגים של כל היהדות. אז בסופו של דבר, כאילו הם אומרים, אתם ישנים, אז אנחנו מעוררים את עם ישראל. אבל אם אנחנו כולם יודעים, מי זה יהדות? מה, לא מבין, זה לא יהדות, כל רבני הארץ, יהדות זה הרצל ולא הם. מה זה לא? זאת אומרת, אם יתעוררו כל העולם, היהודי המפורסם יותר, מנהיגי היהדות היותר ידועים, גדולי התורה, בעלי ההשפעה על ההמונים האמיתיים, יגידו, או, אנחנו רוצים את זה, זה לא רק עניין שאנחנו אוהם, אלא אני אכוון המטבעות לשון שלהם, המנהיגות הרוחנית שהם יזרימו, והכל הרב בונה בהבנה יותר גדולה, כמו רב שבא ואומר עד לתלמיד, טוב מאוד, הערת את עיניי, ואז הוא נותן לו הסברה יותר שלמה, אמרת טוב את התירוץ, עכשיו אני אסביר מה אתה אמרת, הוא אומר את זה בצורה יותר שלמה, בצורה יותר מפוארת, התלמיד בעצמו מכיר, שזה בעצם מה שהוא לא ידע לנסח, ברבו וניסח יותר טוב, בסופו של דבר, עם ישראל, רובו ככולו, מכיר את האמת, יש אנשים יותר רחוקים, הם לא חיים את זה בצורה מלאה, אבל שתבוא היהדות המלאה, העשירה, עם כל לא פחות מערכות עוצמתיות מעשיות, מאשר היד אנשים המעשיים האלה, תבוא היהדות כולה בלבושים ממלכתיים. כל היהדות השלמה תבוא ותיכנס לנעליים ממלכתיות. מה זה אומר? הרב אומר, קודם כל הדבר הפשוט, הרב אומר שלושה דברים. הדבר הפשוט, כמובן שכל שלמי אמוני ישראל קודם כל יראו את עצמם עולים, חצרות אדמו"רים, רבנים יעלו בהמוניהם לארץ ישראל. זה כמובן השורה הפשוטה הזאת היא זאת שהכריעה, כי זה לא קרה. זה כל אחד אומר שגם אם לא היו מקבלים בדגל ירושלים, אבל אם היו מעקלות רבבות עמך בית ישראל, ממזרח וממערב, ומכל היהודים השלמים היו באים ושוטפים את ארץ ישראל, אז ברור שכל המציאות שאנחנו מכירים היום לא הייתה קורית. המציאות הייתה שהאנשים האלה, היותר אחוזים ביהדות, היססו מלבוא, הם לא נענו לקריאה הזאת. אני צריך להסביר גם למה. הם לא נענו לקריאה. הם קודם כל לא עלו. אבל הרב אומר, לא רק שהם יעלו, צריכים לעלות בהמוניהם, לתת לזה את המשקל הדומיננטי. הרב אומר גם, בצורה נרחבת, הוא אומר באגרות, זה כבר דבר שהזכרתי, כן, הוא מסכם, באגרת הזאת, תפתף סמך זין, הוא מסכם את הצדדים המעשיים. העבודה של דגל ירושלים, עמוד קופצדיה, מתחלקת היא לשלושה מחלקות חטיביות, לפוליטית, עבודתית ותרבותית. מה שאני אמרתי קודם זה היה העבודתית, אני חוזר אולי קורא את זה מבפנים, הצד העבודתי שדגל ירושלים כולל הוא בייחוד לדאוג שהיסוד הקשר של עמנו, שהוא באמת בכל כללות חייו, אגוד עמוק עם ארץ ישראל עם קדושתה, באידיאליות היותר נערצה, הרי כל שלמי אמוני ישראל הם קשורים מאוד מאוד בארץ ישראל, מתפעלים שלוש פעמים ביום, מברכים בקעת המזון, כל חייהם, יש לך אחרי ירושלים, אז הם קשורים כל הזמן בצורה מאוד עמוקה, בצורה שלמה, הרבה יותר גדולה, אצל מארץ ישראל זה נשמת הרוח הפעם, זה לא רק פתרון חיצוני. אז הוא אומר, שהוא יהיה בכל האפשרי יותר ויותר מתנטע בארץ ישראל, שיהיו זורמים קיבוצים של אחינו היהודים הקשרים להתיישב בארץ ישראל, לכונן מושבות. הוא אומר, להתיישב זה לא רק בהמוניות, אלא גם באופן הריאלי, לבוא ולהשקיע, ולא סתם לבוא ולשב ולחכות שמישהו ייתן לך עבודה ובית, אלא כמובן לבוא ליישב עם כל הכישורים הנחוצים, להקים כאן תשתיות וכולי, אומר, לכונן מושבות, יסד חוות, ערים, כפרים, בתי חרושת וכולי וכולי. זה הצד המעשי. שהוא יעשה את תוכן החיים של עמנו העז בענקיות רוחו על אדמת קודשו להצלחתו הטבעית לעמיתתו. זה הצד העבודתי. הצד הפוליטי, וזה הוא בדווקא מתחיל, כי זה לכאורה נתינת מענה למה שעיקר, מה שהרצל עושה, העבודה הפוליטית. העניין הראשי של העבודה הפוליטית שלנו היא התוצאה התמידית של ההכרה ברורה לפני כל העולם של העמים, שכללות האומה הישראלית בכללה מכרת היא את שייכותה לארצל מתוך הנביאה של המקור האלוקי. הרב אומר, אנחנו חייבים להכניס את התוכן הקדוש האלוקי בתוך הביטחון שמעמדנו בארצל, שהוא יעורר את כל העולם האנושי להתרומם, לאחיזה קדושה בכל העניינים הפוליטיים שלהם, שכולי הוא אומר, זה מתוך הנשמה הישראלית הקדושה, מתוך תורתנו ונביאנו, הוא יהיה העמוד והמבצר של שלום העולם העתיד. זאת אומרת, לא רק שהעולם יכיר בערך שלנו ויבין שעם הקודש מתאים לו ארץ הקודש, אלא שהעולם יעלה אותנו, כמו ממש עם עוד המשיח, העולם יעלה אותנו על כפיים לארץ, כדי שבזכות הפעולה הנאורה והתרבותית הזאת, שהעולם יכיר, שעם העמים בבואו לארץ הקודש, בעצם לב העולם מגיע אל מקומו, וממילא כל העולם, צריך להבין את איך הרב מתיימר לומר את הדברים האלה. אז מי שמתבונן, מקומות אחרים, בעיקר במגרות וגם באורות בארץ ישראל, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, היו תהליכים מאוד מיוחדים בעולם. כי התקופה עדיין הייתה תקופה שהעולם היה פחות פרקטי, אז היו התייסדויות של אסכולות חברתיות שונות. העולם התהפך בדעתו מהי דרך החיים היותר מוצלחת. מה שקוראים המונרכיות, הממלכות, השולטות, הלכו וקרסו. האימפריה האוסטרו-הונגרית, היא קרסה במלחמת העולם הראשונה. עוד כמה המושגים האלה של האימפריות, ממלכות שפשוט שולטות וגמרנו, זה קרס. העולם חיפש את עצמו, העולם חיפש... ואז שפרצה המלחמה הזאת, שהייתה תשפוך את דמים של מיליוני אנשים, ובעיקרה אפילו היה שנים שהיה כאן משהו מתיש מאוד. כמה שנים שעמתה חזית שם פחות או יותר באותו מקום בין צרפת לגרמניה וכמה מטרים לפה, כמה מטרים משם, בלי יכולת הכרעה, וטוסים עוד לא היו כל כך, ככה, וזה, ויורים, ומנהרגים, ועוד וזה, וככה, כזה דם כזאת, העולם, מה יהיה, מה יהיה, אז לפי לזה, יש רצון לחפוץ בשלום העולמי. התחיל להיות חבר הלאומים, שאחר כך היה התחלה לאומות, ובעצם הרעיון של הצהרת בלפור בא על רקע זה, הרי הרב זצ"ל יסד את זה. הרב זצ"ל שהיה אז בלונדון, שליחות אלוקית. אז הוא בעצם, בתוך הערכה הגדולה של מדינת הבריטניה לאישיות הזאת, אז הוא הצליח להשפיע שהבריטים בכובשם, במגרם את האימפריה הטורקית, ובבואם לכבוש את ארץ ישראל, זה יהיה אצלה מין פעולה צודקת. הם בעצם מקים בעריצות העולמית, ברשעה, הם באו כאילו בשם הצדק, בשם הזה, ואז בעצם עכשיו העולם מחכה לבשורה, אז חלק מהבשורה זה לעשות את הצדק הזה העולמי, להביא את עם התנך אל ארצו. הבריטים היו היותר קרובים באותו זמן בעולם המערבי להכיר בערכיותו של עם ישראל ובמובן מה. ועל בסיס זה ציפה הרב זצ"ל שבהסברה נורא העולם יוכל להכיר בזה. זה מין, אצל הרב זה היה נראה בר השגה. אז הרב אומר לא לוותר על זה. הדבר השלישי שהרב אמר, זה בעצם לייסד את כל אוצרות התורה והקודש במתכונות שיוכלו להיות הערת גדולה מאוד של כל החיים הישראלים הקמים בארץ ישראל, כל החיים הישראלים שבכל העולם כולו, ובן מסוים אפילו הערה לכל העמים. שהרב דיבר על הישיבה המרכזית העולמית, זה לא רק הישיבה הכי גדולה, והישיבה הכי מקיפה את צדדי התורה, אלא בעצם זה שהרב דיבר על כל מכלול תחומי התורה, הרב דיבר על ישיבה שתהיה לייסד את היהדות, לשתול אותה על בסיסה יותר עשיר ויותר גדול, ושכל גדולי התורה, כולם יחברו יחדה בלי שום מניעים פרטיים לשלוח לשם. כל גדולי הגדולים שהם יתאספו יחד ולייסד אחר כך בית דין גדול, אחר כך רבנות ראשית. אז העת רצון הזאת באה בפעמיים. אתם רואים, יש דגל ירושלים הראשון, כתובתו עדיין מתפרש עין ח'. זה היה, פה ממרי הראייה, זה היה סמוך להצהרת בלפור, זה העת רצון ההיא. וזה אל עולמנו הכשר. נו, עכשיו, עד עכשיו נרדמתם, תתעוררו, עכשיו אתם רואים שזה, נקראת, עד עכשיו עמדתם בצד, אבל עכשיו אתם רואים שזה הולך להיות מדינה, הבריטים הצהירו, הבריטים הבטיחו, ויש שזה אחיזה, עד עכשיו עמדתם סקפטים, עכשיו, איך תישארו בחוץ? אתם אומרים, בסדר, אנחנו רוצים, אבל לא יודעים איך להצטרף ליצור הזה של התנועה הציונית שקיים 20 שנה, אבל שומר על תפיסות חילוניות, אז אני נותן לכם בית קיבול עם תפיסות יותר גדולות, עם חזון וכו' וכו' וכו'. אחר כך זה בא במשנה תוקף בתפרש פי א', שכבר הרב זצ"ל נמצא, הרב של ירושלים, בתפרש פי התייסד המנדט הבריטי בפועל במושל הבריטי, שהיה יהודי גם, חצי משיח במרכאות, וככה היה המון המון התרומות רוח מצד עם ישראל כולו. ועכשיו הרב בתפרש פי א' כבר מנסח את הדברים לא רק של המחנה הכשר, אלא כלל ישראל. טוב, אז עכשיו זכינו להתחלת דגאולה ממשית, שעל התחלת בניין הבית הלאומי בארץ ישראל יפה, אבל נשמה חסרה, כלל ישראל זה רדוד, וחסר התוך, חסרה נשמה, חסר הגודל. ושוב פעם הרב מדבר עכשיו אל כולם, אם כולם תסכימו עם זה, וזה היה מסביב לייסוד הרבנות הראשית, לייסוד הישיבה המרכזית העולמית, שהיו קריאות סמוכות, והרב ממש גם היה לו יותר כלים לפעול, כי הוא ישב בעצם בצומת היהדות בארץ ישראל. עכשיו, מה שלא נמצא באגרות, זה שהרב בעצם התכתב עם המון רבנים גדולים על זה, והיה בקשר גם עם המזרחי וגם עם אגודה. הרב לא רצה לפגוע, לא בזו ולא בזו, והרב תמך וברך את פעולתה, זה דרכו, זה לימוד גדול מהרב. הרב מקים מפלגה מאוד נזהר, לא להקטין ולא לבטל, ואני אומר, אנחנו כל הזמן בעד הכל, לא לבטל כלום, לרומם, לרומם, לרומם. לעשות עוד ועוד ועוד, ושכולם ירגישו עוד חיזוק. אומרים לחזק את כולם. חלק ממה שזה לא הצליח, כמו שאנחנו רואים אולי באגרות יותר מאוחרות, וגם קראתי את האגרות לראיה, יש ספר כזה, אנשים שכתבו אל הרב, יושב ראש האגודה, מאוד מתלהב מישיבה מאוד גדולה שרוצים להקים בארץ ישראל, מאוד מתלהב ממה שהרב זצ"ל רוצה פתאום להרים את כל קרן התורה בכל העולם, אבל הם לא מבינים את הגודל שהרב רוצה. זה יצא ככה, הרבנים הגדולים, חלקם לא הבינו מספיק, אני מדבר בשנים הראשונות, לא הבינו מספיק את המהפכנות הרעיונית. תכלס, מה אתה רוצה? אתה רוצה עוד ישיבות, עוד מקומות תורה? טוב מאוד. אז יש לך כסף? בכל מקום חסר כסף. אתה רוצה להקים עוד חיידרים? אתה רוצה להקים בארץ ישראל? תקים. אנחנו נעשה ככל יכולתנו שהיהודים יעלו, אבל היהודים... המציאות להזיז, צריכים להבין שבשביל היהודים, זה מצד אחד. מצד שני, היהודים היותר שלמים. ברור שהיו קשורים. יהודי שלם, הוא קשור בבית מדרש שלו, הוא קשור ברב שלו, הוא קשור בקהילה שלו, הוא קשור בתלמודי תורה, הוא קשור בישיבות. בצדק, הוא לא יכול לבדו לעקור לארץ בלתי נודעת ולסכן את חינוך ילדיו, את כישורו עם תלמידי חכמים, זה רק אם עולה חסידות שלמה, או עולה קהילה שלמה, וזה כמובן צריך להבטיח מבחינת פרנסה, ארץ ישראל לא כל כך הזהירה מבחינה זאת, מבחינה מעשית היה קשה מאוד, זה לא כמו החלוצים שבין כה וכה היו אנשים, או סטודנטים משכילים שכבר היו רחוקים מבית הוריהם, או בחורים צעירים שכבר מכל מיני סיבות נדחו ממשפחתם, או כל מיני כאלה מיוחדים, או כאלה שיש להם עוצמות מיוחדות נפשיות אידיאליות, שלא היה דווקא, לא צמח כל כך בקרב הציבור שיש לו אמוני ישראל. המציאות הייתה שהמעגל הראשון היה מאוד מצומצם, הרב הקים כמה וכמה סניפים, והם התחילו לפעול ולכתוב ולהקרין בשטח, בסופו של דבר, השלוחים של הרב, הרב כותב קצת באכזבה, הם לא יכלו להיות מנוטרלים לגמרי מקנאה ותחרות. ופה המשנה לו, שהוא בעצם מייסד, הוא המזכיר של תנועת המזרחי בעיר הזאת, או לחלופין, המזכיר של תנועת אגודה, אז כל מה שהוא רוצה לעשות, אז בפועל בא מישהו אחר, אז זה כביכול איזה תחרות. אז זה לא, לא, לא כל אחד יכול היה להקרין את מה שהרב אומר, אני לא בא לסתור, אני לא בא זה בשטח, לא תמיד עבד באותה צורה. והם היו כבר מאוד משומנים, עם המגעי, כבר שנים עובדים בשטח, עם כל מיני מערכות מעשיות, שכבר עם כך וכך קבלות, עם כך וכך זה, וזה כמו מסגרת חדשה, שבתכלס עוד לא נתנה שום תוצאות מעשיות, מדבר על הדברים דונים, אבל עוד לא תורגם לפרוטות. גם זה, וגם, עכשיו, אני רוצה לומר שבתפרש פא' הרב זצ"ל שלח, במקביל, הרב צבי יהודה נסע לאירופה. זה היה נסיעה משולבת, הרב צבי יהודה גם התארס אז. כנראה הרב צבי יהודה נסע, אני צריך לבדוק את זה שוב, לא הספקתי, מה גרם למה. המציאות הייתה שהרב צבי יהודה היה אז באירופה, והתארס, והיה בין האירוסין לחתונה, היה שם בסופו של דבר שנה וחצי תקב. זאת אומרת, החתונה הייתה שם, הוא נשאר. הוא נשאר, למה? בעצם, הרב צבי יהודה סבב והלך בין כל הגדולים של מזרח אירופה המפורסמים, אדמו"רים וליטאים והכל. ובידו ספר אורות שכבר הרב צבי יהודה הספיק לערוך, אורו ורובו, והוא הראה אותם. והייתה הערכה עצומה הן לאישיות של הרב צבי יהודה, הן לרב זצ"ל, והן לספר אורות מרוב הרבנים. לכן, שפעם מישהו אמר במרכז הרב שרוב גדולי הדור התנגדו לציונות, אז השמועה אומרת, אני לא ראיתי את זה בעיניים, ככה אמרו, שהגעתי למרכז הרב, אמרו שזה היה שנה קודם, התרחש, הרב צבי יהודה פעם בא באמצע הסדר, פתח את ארון קודש ואמר שלא היה רוב. לא היה רוב שגדולי הדור שהתנגד לציונות. אבל זה לא אומר שהרוב שהסכים גם היה לו כלים מעשיים לייסד את מה שצריך, בגלל כל הקשיים הללו שאנחנו רואים לבצע את זה בשטח. ומה זאת האחרים שלא היו, אולי היו פחות מהרוב, אבל מה שנדרש היה מהם זה רק להביע התנגדות. להביע התנגדות לא דורש לא כסף ולא קבלות מעשיות. אז אלה שהתנגדו פרסמו את המחאות ואת הכל קורה וכו' וכו'. לכן יצא בעצם שהתבלט יותר רבנים המתנגדים, כי הרבנים שתמכו בסופו של דבר לא הביא הדברים כל כך אל הפועל, או שלא רצו ליצור מחלוקות, כי הם חשבו לעצמם בין כה וכה, אתה למעשה תצליח לעלות. אז המבחן הדברים המעשי לא היה כל כך בולט, זה נכון. אבל לשורם של דברים, הדברים פעלו את פעולתם. כן, ישי.
מדוע המתנגדים התנגדו? התנגדו על רקע לא היו בחומה, על רקע זה רקע.
גם התנגדות עקרונית, אבל כנראה שרוב ההתנגדות הייתה, כמו שאמרנו קודם, כי מצד מה שהם ראו את הדברים בשטח מבחינה מעשית, שכבר העליות הראשונות יסדו בארץ בסיס מוצק חילוני, וגם הציונות המצליחה יותר, ממשיכה לפעול על בסיס המחנה המשותף החילוני הזה, אז הם חששו לא ראו את היכולת להיכנס, יכול להיות שהרב זצ"ל לא כל כך צלח בהתוויית מכשיר מעשי חלופי רב עוצמה בצורה מקבילה. ממנה לא היה לאן להכניס בשטח, יהודי שבא עם ומתיישב, למה הוא נכנס, למה הוא זה. טוב, נדבר עוד בעזרת השם.